רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הדמוקרטים הוא הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה. מה תמצאו בדמוקרטים? הנה דוגמה. ידעתם שאנחנו אלופי העולם בחקיקה פרטית? כן, הצעות חוק הפכו מזמן להצהרות חוק, או אם תרצו, הצעות צחוק. תוסיפו לכך כלי פיקוח חלשים, ועדות כנסת שאינן פועלות בסינרגיה עם משרדי הממשלה, חוסר שימוש מספק בשעת שאלות במליאה, וחברי כנסת שמתרוצצים בין ועדה לוועדה בלי שום אפשרות להעמיק בתוכן מקצועי, והנה קיבלנו אמון נמוך, נמוך מאוד אפילו של הציבור, ומי שיושב במוסד הכל כך חשוב במדינה הדמוקרטית. רק 30% מהציבור היהודי מביעים אמון בכנסת. כיצד מחזירים את כבודה האבוד של הכנסת? לדוקטור חן פרידברג, חוקרת במכון הישראלי לדמוקרטיה, הפתרונות. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם, ובאתר המכון, idi.org.il, תחת הלשונית, תחומי עיסוק ומחקרים.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אם המגזר הערבי היה יוצא להצביע בהמוניו, היו לו היום קרוב ל-20 מנדטים. מיותר לציין שעם הרבה פחות מזה, בני גנץ היה היום ראש הממשלה. אבל הציבור הערבי נשאר גם הפעם בבית, כשהוא מגיף את החלונות והטריסים, רק 52% מהמצביעים הערבים תרחו לצאת ולהצביע, לעומת 62% בפעם הקודמת. וגם אז, זה היה 10% פחות מהאוכלוסייה הכללית. וכן, יש להם סיבות טובות. היום ננסה לנתח את הקול הערבי בבחירות, נבדוק למי הצביעו הפעם הערבים ולמה, ובעיקר, האם השמאל הישראלי צריך לאמץ את הציבור הערבי כדי לשבור את מפת הגושים, או שזה יבריח את מצביעי המרכז. יהיה איתנו יושב ראש חדש תעל, עד לא מזמן יושב ראש הרשימה המשותפת, איימן עודה. תודה שאתה איתנו.
שלום דפנה ולכל המאזינים.
וגם נשמע כמה יועצים אסטרטגיים שאני אישית מעריכה מאוד, ניסים דואק, משה קלוגרפט ואיילת פריש, שיסבירו לנו באמת איך אפשר לעשות את זה והאם התרחיש הזה הוא ריאלי. אז קודם כל, איימן, לנו יש פה מסורת בפודקאסט, אנחנו שמים ככה את כולם על אותה נקודה לפני שיוצאים לדרך, אז אני אשמח שתיתן לי כמה מילים באמת על האבולוציה של הפוליטיקה הערבית, איך הגענו למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שיש שתי מפלגות בשני זרמים אחרי הפיצול של המשותפת. איך בכלל כל העניין הזה התחיל?
אם תשאלי כל אחד מהמרכיבים, הוא יענה לך שהוא רצה את המשותפת. והשיח, האמת, הלוואי שהוא היה עקרוני. לא ממש עקרוני. למרות חילוקי הדעות שהיו בקדנציה האחרונה, אבל אני חושב שכולם רצו את המשותפת. אבל לצערי הרב, הריב לא היה אידיאולוגי, אלא על המנדטים.
על מה רב? הוא ממש על חלוקה? מי יקבל כמה?
לצערי הרב, כן. זו התשובה. ועשרה ימים לפני הגשת הרשימות, בלד והתנועה האסלאמית התחברו יחדיו, והחליטו שהם רצים ביחד, נשארנו אנחנו לבד, טיבי לבד, והיה חשש עם אחוז חסימה כל כך גבוה, שאחת מהמפלגות לא תעבור, או ששתיהן לא יעברו. לכן אנחנו התחברנו, והציבור שלנו בסופו של דבר נתן לנו אמון, אנחנו הכוח המרכזי, המוביל, בקרב האזרחים הערבים, ו... עכשיו יש הרבה שיח, האם לבנות את הרשימה המשותפת מחדש, האם ללכת לכיוון אחר.
כן. תמיד חברי הכנסת הערבים היו בערך בסדרי הגודל שאתם נמצאים עכשיו, זאת אומרת, אני מסתכלת אפילו אחורה מקום המדינה, איך זה התפתח?
לא, זה עלה וירד. אני חושב שהעלייה המחרת הייתה בשנות ה-90, בגלל הבחירה הישירה לראשות הממשלה, אז מפלגת העבודה שתמיד שאפה לקבל כמה מנדטים מקרב האזרחים הערבים, היא עשתה מין עסקה כזו, תצביעו למפלגות הפועלות ברחוב הערבי, אבל תצביעו לרשות הממשלה למועמד של מפלגת העבודה, אם זה פרס או ברק. אני חושב מאז יש שבר כזה, שפחות מצביעים למפלגות הציוניות ויותר למפלגות הפועלות ברחוב הערבי.
זאת אומרת, אז זה התקבע שהציבור הערבי מצביע למפלגות שלו. לפני זה זה היה יותר מפוזר?
יותר מפוזר. רק בשנת 77, אחרי יום האדמה, חדש קיבלה 51% מהציבור הערבי. זה היה בפעם הראשונה. כלומר, לפני 77, רוב הערבים הצביעו בעד או מפלגות ציוניות, או מה שנקרא מפלגות הלוויין, שהן מפלגת העבודה. כלומר, מפלגת העבודה בנתה מפלגות שמטעם האזרחים הערבים, אבל הן יותר מפלגות עדתיות, כלומר, או מפלגה שיש בה קתולי מספר 1 ודרוזי מספר 2, או אחד למשל בדואי מהנגב עם אחד מהצפון, דרוזי מהצפון, על רקע עדתי, ממש על רקע עדתי. וכך מפלגת העבודה התנהלה בעד לשנות ה-70. אחרי זה מפלגת העבודה קיבלה ערבים בתוך מפלגת העבודה, לא היה עוד צורך למפלגות לוויין, במיוחד שעם אחוז חסימה שהתחיל להיות מאיים גם עליהם, אבל המפלגה העקבית ביותר מאז שנת 49 והלאה היא בעיקר המפלגה הקומוניסטית, אחר כך יחד עם חדש, והיא עד עכשיו הכוח המוביל בקרב האזרחים הערבים.
שלאורך כל הכנסות היה ייצוג ערבי בזכות המפלגה הקומוניסטית וחדש.
חד וחלק, חד וחלק.
והזרם כן. היותר לאומני, בלד וכדומה, הוא קם בשנות ה-90.
אפשר לראות שבתחילת שנות ה-90, תנועת אל-ארד, הארץ, שניסתה להתמודד לכנסת, הייתה גם תנועה לאומית פרו-ערבית בצל הנאציריזם בעולם הערבי, עם גם אוריינטציה סוציאליסטית ברמה חברתית, אבל בית המשפט העליון לא נתן לה להתמודד לכנסת. בשנת 84, בפעם ראשונה, מפלגה, אפילו אני לא יכול לקרוא למפלגה ערבית, כי הייתה ערבית יהודית, שזו המפלגה המתקדמת. מספר אחד זה מוחמד מעארי, אחר כך זה פלד, אחר כך זה היה אורי אבנרי, עליו השלום, אחר כך. בשנת 88 עוד מפלגה שזה מדע, המפלגה הדמוקרטית הערבית בראשות עבד אל-והאב דראושה, שבצל האינתיפאדה הראשונה, הוא היה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, אבל בצל האינתיפאדה הראשונה הוא החליט שהוא לא יכול להישאר עם מפלגה שמדכאת את העם הפלסטיני באינתיפאדה הראשונה, אז נטש אותה והקים מפלגה ערבית פרגמטית כזו, שהיא גם ערבית אבל גם מוכנה להיות חלק משלטון. ובשנת 92 המתקדמת לא עברה את אחוז החסימה. בשנות ה-90 קרה משהו מאוד חשוב, שזה גם הבחירה הישירה לרשות הממשלה, אבל בעיקר הסכם אוסלו, ורבין קיבל החלטה היסטורית, ממש היסטורית, שהוא מוכן להישען על המפלגות הפועלות בקרב האזרחים הערבים.
כלומר, שזו הייתה הפעם היחידה בתולדות המדינה.
פעם יחידה, ולצערי הרב שהיא הפעם היחידה, היה לו 56 ח"כים, פנה לנציגי חד"ש ומדע, ביקש מהם לתת לו רשת ביטחון בשביל להעביר את הסכם אוסלו, הם כך עשו. מאז, בשנת 96-99, האזרחים הערבים הרגישו שיש להם כוח מאוד מאוד משמעותי, לכן הצביעו בשיעורים מאוד גבוהים, 75%, 78%. בשנת 96, עזמי בשארה ייסד את בלד והצטרף לחדש.
שבעצם שנות ה-90, גם הבחירה הישירה לרשות הממשלה שמאפשרת להם לבחור במפלגות ערביות, גם הסכמי אוסלו, בעצם יוצר את האביב של המפלגות הערביות, שזה מתחיל להיות די קונצנזוס, שערבי מצביע למפלגות ערביות. בעיקר.
זה נכון.
עוד מעט נדבר על המספרים, כי זה לא בדיוק.
יותר מ-75% מהמצביעים הערבים הצביעו עבור המפלגות הפועלות ברחוב הערבי. מה שאמרת, יש בו בסיס מאוד מאוד נכון. במידה ואנחנו מצביעים בשיעור של 75%, למשל הפעם, בנימין נתניהו לא היה ראש ממשלה. האם בשביל זה צריך להצביע 75%? התשובה היא כן.
אז בואו ננסה להבין קודם כל, למה אחד מכל שני ערבים בכל זאת שיש להם זכות בחירה, נשאר בבית? זה מה שקרה הפעם.
כן, את צודקת. זה גם אכזבה מפירוק הרשימה המשותפת. אנשים אוהבים אחדות, רצו את האחדות, רצו שננסה עוד הפעם. היו להם הרבה טענות. אבל בכל זאת מצאו באחדות אמירה מאוד חשובה.
זה מעניין, כי בכל המפה הפוליטית, יהודים, ערבים, דתיים, חילונים, מי שהתחבר הרוויח, ומי שהתפצל, אפילו נשאר מתחת לאחוז החסימה, אם זה אורלי לוי, אם זה בנט, כל המקומות שהיו בהם ייחודים הצליחו.
אנשים אוהבים אחדות, אוהבים את המילה, רואים בה דבר מאוד 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 חשוב, במיוחד כשמדובר על מיעוט לאומי, ומה גם אחרי חוק הלאום. כלומר, מבחינת האזרחים הערבים, גם אחרי חוק הלאום, התחילו להרגיש כקבוצה נרדפת על ידי השלטון. ומצאו באחדות הפנימית שלנו מקור של כוח, ולצערי הרב אנחנו התפצלנו, והציבור שלנו גם העניש אותנו, אבל לא רק, יש עוד ציבור אחרות.
כמה זה בגלל שהם חושבים שאתם מתעסקים יותר מדי בסוגיה הפלסטינית ופחות מדי בעניינים אזרחיים?
אבל את יודעת שזה לא נכון.
אבל אנחנו, אני שואלת אנחנו, כמה זה, בכל זאת אנחנו, יש לזה אחיזה בציבור, זה, ברחוב.
כן, כי הציבור שלנו גם ניזון מהתקשורת הישראלית, והוא שמע את זה כמה פעמים. הסיבה הראשונה, לדעתי, פירוק המשותפת. הסיבה השנייה, זה הייאוש, גם בגלל כל ההסתה נגדנו. כלומר, אומרים, זה מקור, זה, הכנסת הוא מקור ההסתה נגדנו במדינת ישראל. אנחנו לא רוצים להיות חלק מהמשחק הזה, אבל לא רק. גם מי שהתיימר להיות מחליף, כלומר גנץ, כשלא פנה אלינו כלל וכלל, דרך אגב, אפילו להמלצה בפני
רגע,
הנשיא,
רגע, אז רק לפני
כאן.
שנעבור,
לא,
שנייה, לפני, שנייה, כבר נגיע לגנץ, אבל לפני שנגיע לגנץ, אתה לא חושב שהסיבה של האדישות זה שאתם מתעסקים יותר מדי בסוגיה הפלסטינית?
לא, לא, לא.
זאת אומרת,
לא,
זה לא, לא פנימה, זה לא שיקול.
זה לא העיקר, וזה לא סיבה, לא אחד, לא שתיים, לא שלוש. למה אני אומר לך שהסיבה השנייה זה גם נתניהו וגם גנץ? אני רוצה להסביר לך משהו. האזרחים הערבים רוצים שאנחנו נשפיע. כשהם רואים שזה לא רק נתניהו, זה גם גנץ, שהוא לא מדבר איתנו. הוא אומר שאני לא מוכן לדבר עם הנהגת האזרחים הערבים. זה דבר שמשליך ייאוש מוחלט מאופק של השפעה. האזרחים הערבים רוצים השפעה. למה הצביעו 75% ב-96 ו-99? כי הרגישו השפעה.
עד כמה ההתנהלות של גנץ שונה מהתנהלות שראינו לדוגמה מהרצוג או ממנהיגים אחרים של מחנה המרכז שמאל?
אני חושב שגנץ יותר דומה לרבין לפני שנת 92, לא אחרי זה. הרצוג היה יותר אמיץ ממנו. הרצוג בתקופת הבחירות האחרונות קשה אליי כמה פעמים, הזמין אותי אליו הביתה, ישבתי איתו עם ציפי לבני גם, ואני מדבר על בחירות 2015. אני חושב שזה נראה היום צעד אמיץ, שאחד שיש סיכוי גדול שיהיה ראש ממשלה, מזמין את נציג האוכלוסייה הערבית, אומר לו בוא נדבר מה האופק שלכם באמצע הבחירות. גנץ התרחק מאיתנו כמו מאש.
אפילו פגישות מאחורי הקלעים לא היו, נכון? כלום, לא גישושים.
כלל וכלל, אפס, ממש. גם אחרי הבחירות, המלצה בפני הנשיא למשל, הוא פנה גם לפלגת העבודה, גם דיבר עם מרץ, אבל איתנו הוא לא דיבר כלל וכלל, גם אחרי הבחירות. הדלגיטימציה הזו גם עוזרת לייאוש, גורמת לייאוש בקרב האזרחים הערבים, כלומר אנחנו לא נשפיע.
אני יודעת שהיו גם אפילו קריאות אליו, בוא תדבר אפילו בסוגיות אזרחיות, בסוגיות של, אתה יודע, שיטור, דברים מהסוג הזה, והוא ממש ברח מזה, לא רצה להתעסק בשום דבר
שקשור לאוכלוסייה. הוא הזכיר אותנו רק במונח אחת, לא יהודים.
שזה גם נתניהו עושה.
כן, גם המונח הזה הוא מאוד מאוד מעליב. אני לא מגדיר את עצמנו בשלילה, מה לא אנחנו. אנחנו כן משהו.
אגב, גם נתניהו, כל הנאומים שלו נפתחים, יהודים ושאינם יהודים.
אתה יכול למצוא לו יהודים גם באנגליה, גם בצרפת, אבל אני עם, יש לי מאפיינים לאומיים, אני ערבי. אז תגיד, ערבים, תדבר איתנו כמו מי שאנחנו. לכן, את הגישה הזו יש בה הרבה, הרבה גזענות והרבה דלגיטימציה נגדנו.
אז זו אחת הסיבות לייאוש. בוא נעבור, לפני שנתקדם, בוא נעבור יחד באמת על המספרים בכל זאת שהיו הפעם. לרשימות ערביות, וזה בערים הערביות, לא בערים המעורבות, הצביעו הפעם 320 אלף איש, לעומת 446 אלף בפעם הקודמת. זאת אומרת, קיבלתם פה חתיכת עונש מהבוחר שלכם. מרץ, השנייה, שבדרך כלל השנייה היא המפלגה שיש לה את הסיכוי להחליף את השלטון, עם 35 אלף, זה בעצם מנדט אחד למרץ שהולך מהמגזר הערבי. כחול לבן מתקרב, 34 אלף, ואחרי זה יש פה כמה שממש הפתיעו אותי, כולנו עם 9,000 בוחרים במגזר הערבי, ישראל ביתנו עם 6,000, מי הם הערבים או לא יהודים אחרים שמצביעים לישראל
אני
ביתנו?
אני חושב שחמד עמאר, ממפלגתו של ליברמן מספר 6, הוא תמיד הצליח להביא כמה אלפים בודדים.
לא רק.
מקרב שמה? בעיקר הערבים הדרוזים. כלומר, פה הערבים, כל הערבים.
בשביל שהערבים יצביעו למפלגה רוסית, אנחנו מדברים על הצבעה שבטית כל הזמן, לא רע בכלל. מפלגת העבודה מתחת לישראל ביתנו, אני חושב שזה נתון היסטורי, 5,500 קולות במגזר הערבי. אני חושבת שגבי עוד יותר יתנקר לכם מגנץ.
כן, אבל היותר היסטורי זה שמפלגת העבודה, מפאי ההיסטורית, כל הממשל הצבאי והמפלגה המכוננת, היא קיבלה פחות מחדש בבחירות האחרונות. הייתי יכול לכתוב גם אצלי בפייסבוק, ולהגיד, הנה, אנחנו יותר מפלגת העבודה, הנה, פה, או לתקוף את מרס פה ושם.
עשה לך נחת שאתה עברת את מפלגת העבודה ההיסטורית.
האמת, במקום מסוים, כן.
גם לכם יש חשבון ארוך איתה, לא רק למזרחים וכדומה.
כן, כן, אבל באמת זה לא העיקר. זה לא העיקר. העיקר,
אני חושב... אבל גם גבאי התנכר לכם מאוד יחסית, נכון? יחסית למנהיג שהוא לא שם ערבי בשום מקום ריאלי ברשימה שלו, שזה גם כן תקדים.
בהתחלה גבאי התנהג בצורה אחרה, אמר אין לי שום דבר משתמה משותפת, גם צריך להשאיר עדיף ראשה מוחדת על שלום, לא צריך לפרק התנחלויות, אפילו נגד עובדים זרים, כל מיני אמירות עם שמאל כזה, מי צריך אמין. אבל בסוף, במיוחד בסוף הקמפיין שלו,
אני חושב פה ושם... בסדר, כשהוא הבין שהוא חייב ללכת שמאלה, בסדר, זה בוא נגיד שהערבים לא קנו את זה.
הערבים לא קנו את זה, כן.
לא קנו את זה. והליכוד, פי שניים מהעבודה, שוב, יש גם מיעוטים אחרים בתוך המגזר הערבי, כמו שאמרת, עם 10,000 קולות, ש"ס, 8,600, זה תמיד נתונים שמפתיעים אותי.
לא, 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 לא. יש דברים שלא צריכים ממש להפתיע אותך. למשל, ש"ס. דרעי,
זה הבטחות של דרעי.
הבטחות של דרעי, שר פנים, מור ראש מועצה מקומית, אז ראש המועצה אומר, אנחנו אוקיי, נעביר להם 100 קולות פה, 100 קולות שם. זה קורה בכמה יישובים. דברים כאלה קורים.
אז גם איחוד מפלגות הימין עם 1,100 קולות במגזר הערבי, הימין החדש עם 916, ויהדות התורה, זה בכלל מפתיע, אבל באמת נתון נמוך יחסית. 878 מצביעים במגזר הערבי. שוב, זה בערים הלא מעורבות. אני מניחה שההצבעה קצת שונה בערים מעורבות. יש דפוסים
למשל,
בכל זאת יותר...
למשל, בעיר שלי חיפה, אנחנו קיבלנו 7,300 קולות לחדש. בלד והאסלאם קיבלו 1,400 קולות. אין ספק שזה חדש מובילה בגדול בערים המעורבות.
אז מכיוון שבשתי מערכות הבחירות האחרונות עמד גוש המרכז שמאל על 42% בדיוק, עולה תמונה ברורה שלפיה, אם השמאל רוצה לחזור לשלטון, עליו לשבור את מפת הגושים, ערבים או חרדים. בשילוב של שמאל ודתיות, אגב, עסקנו לא מעט בפרק שעשינו עם אבי שילון, אתם מוזמנים לחזור ולהאזין לו, אבל בגדול הדעות חלוקות. חלק חושבים שחידוש הברית של שמאל וחרדים בהחלט אפשרי, אני מזכירה לכם שהרב עובדיה יוסף פסק בעבר לטובת שטחים תמורת שלום, אם זה אומר שלום אמת ופיקוח נפש. חלק מהמצדדים בגישה הזו יגידו שזה יקרה כנראה רק אחרי עידן נתניהו, וזאת לאור הברית האישית החזקה בין נתניהו לבין החרדים. אגב, מבחינת החרדים זה יכול להיות חכם מאוד, במקום לומר אוטומטית שהם בכיס של נתניהו, הם ישבו כל פעם על הגדר וילכו עם מי שנותן להם יותר. זה גם אולי יגרום למרחב לגיטימיות הרבה יותר גדול גם בקרב גוש המרכז שמאל, שיתחיל אולי להתייחס אליהם אחרת לגמרי. אבל אחרים חושבים שזה לא באמת אפשרי, שהחרדים עצמם נאו ימינה, ראינו את זה גם בבחירות האלה, במסרים של אריה דרי על נתניהו, עד כמה גם החרדים רוצים לחזק אותו, ולכן חיבור כזה בין שמאל לחרדים יהיה מלאכותי, אולי זמני, אם הוא בכלל עדיין אפשרי. אבל היום נתעסק בברית עם הערבים. האם ברית פוליטית כזו היא אפשרית, ואם כן, באיזה אופן? אז משה קלוגפט, אותו יועץ אסטרטגי שבזמנו הקה בשמאל ללא רחם, חושב שהדרך הנכונה היא דווקא להניף את הדגל השמאלני בגאווה, וזה אומר כמובן גם שיתוף פעולה עם ערבים.
הבעיה הכי משמעותית של השמאל בשנים האחרונות זה, אם אני אדמה את זה למשחק כדורסל, זה שעולה למגרש, עולה קבוצה אחת, מכבי בבגדים צהובים, ועולה קבוצה שנייה, ובמקום ללבוש בדרבי את הצבע האדום, היא אומרת, לא, אנחנו לא צהוב, אנחנו צהוב חרדל, אנחנו גם יודעים לשחק כמוהם, אנחנו גם יודעים להיראות כמוהם, ואז הקהל כבר מעדיף את המקור. הבעיה הרבה יותר מהעמדות, כי אנחנו רואים שהעמדות, עמדות רבות כמו הקמת מדינה פלסטינית ונושאים אחרים, הן עמדות שנמצאות ב... חלוקה הרבה יותר, בתמיכה הרבה יותר גדולה בציבור הישראלי, מאשר הייצוג של הציבור עצמו בקלפי, במפלגות השמאל. וזה בגלל שהבעיה היא בעיה של מיתוג, היא בכלל לא בעיה של תוכן. בתוכן, ברגע שאתה מגדיר את עצמך שמאל, אז אתה כבר יכול להגיד לאנשים, בואו, תהיו פה, תתביישו, אתם יכולים להיות חלק ממחנה. ברגע שאתה אומר, אני לא שמאל, אני מרכז ימין, בעצם ההבדל מולי, ביני לבין נתניהו זה שהוא עם שחיתות ואני בלי, אז אנשים אומרים אוקיי, אז ויתרו כבר על העמדות, ויתרו בעיקר על לשים את הדגל, לקרוא לדגל ולהגיד לאנשים קדימה בואו אחרינו, והתוצאה היא שאנחנו רואים שאנשים תומכים בעמדות שמאל בהרבה יותר, ברמה של עשרות אחוזים יותר, מאשר מגדירים את עצמם כשמאל. וככה לעולם שמאל לא יכול לנצח, כך נראה כל פעם מחדש בבחירות את הגנץ שמאל חלש, או בוז'י שמאל ישן, ולא יודע מי הבא בתור.
הפתרון לדעתו של קלוגהפט היא להקים מפלגה חדשה, רעננה, יהודית-ערבית, שתנוע במרחב שבין חדש למפלגת העבודה. המטרה היא להקים מפלגה שגאה בשיתוף הפעולה היהודי-ערבי, ובכך תהיה מחוסנת מפני הביקורת על שיתוף פעולה עם ערבים.
זה ישרוד את קמפיין השמאל והערבים מהסיבה הפשוטה. מראש הם יגדירו את עצמם כמפלגה של שמאל וערבים, אז אי אפשר להאשים אותך במשהו שאתה מודה בו וגאה בו. זה בדיוק ההבדל ממה שהיה בבחירות האחרונות עם כחול לבן. אם אני מחבר את כל אלה, מקבלים מפלגה משותפת, יהודית-ערבית, שמגדירה את עצמה כשמאל, עם רעיונות ליברליים, עמדות מדיניות כמובן בשמאל, שילוב של העבודה כמפלגה שחותרת להיות מפלגה גדולה, שילוב של מרץ כזיהוי שמאל, של חדש כשותפות יהודית-ערבית, ושל פייגלין כליברליות. כל אלה מתחברים ביחד למפלגה אחת, חדשה. מותג חדש שלא יסחוב על גבו את כל האסוציאציות והמטען השלילי של המפלגות הקודמות. האם זה יהיה קל? לא. האם יש דרך אחרת? אני חושב שלאור הפסד גוש השמאל והאי ספירה העקבית של הערבים כגוש מרכיב ממשלה, אלא כמפלגות מחוץ להרכבת ממשלה, כנראה שאין ברירה. הרי בסוף מי שצריך רוב, צריך להביא רוב. ומפלגת מרכז משמעותית, נרצה או לא נרצה, תמיד תהיה. אז שווה לנסות גם שמאל גדול. מה יש להפסיד? בטח לא מנדטים. אתם יודעים, הרי בסוף לא מאיימים על יונה ביין. יונת שלום כמובן.
ניסים דואק, יועץ אסטרטגי שעובד שנים ארוכות עם השמאל, דווקא לא מאמין בהקמת מפלגה יהודית לנושא, אלא בשיתוף ערבים בכל המפלגות בגוש. לדבריו, רק שילוב אמיתי, ארוך טווח של נציגים ערבים בתוך המפלגות עצמם, יוכל לגרום ליותר אזרחים ערבים לחוש מחויבות וללכת להצביע.
הערבים, אזרחי ישראל, רוצים להיות חלק בלתי נפרד מהחברה בישראל. בלתי נפרד. אגב, נמצאים בבתי חולים, אבל רוצים להיות הרבה מקומות אחרים. אני רוצה לראות אותם בראש ובראשונה בתקשורת. זו פשוט שערורייה שלא מיוצגים בתקשורת. שפשוט לא מיוצגים. אני רוצה לראות אותם במשרדי הפרסום. אני רוצה לראות אותם בחברות הסטארט-אפ, כי הם לומדים הנדסה בהמוניהם. אגב, המון 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 כוחות טובים. הון אנושי מובחר נאלץ לעזוב את ישראל. והוא פשוט מודר מכל כך הרבה מעגלים מקצועיים. בסופו של דבר, המפתח לאות, אני מצדע שלא נותן את הפתרונות קמפיינים של הסיסמה הנכונה, או המצע הנכון, או המסר הנכון. כי אני חושב שבסופו של דבר, הפתרון לאות זה יצירת מרחב משותף. בכל עוד לא יתקיים מרחב משותף, בכל המעגלים, הפוליטיים, התקשורתיים, המקצועיים, לא נוכל לנסח את הנרטיב שיאפשר למחנה המרכז שמאל להדהד ולשווה את עולם התוכן שלו ואת העולם הערכי שלו.
הנה מה שחושבת על זה היועצת האסטרטגית איילת פריש.
הפתרון, אם רוצים לשנות את הגושים במדינת ישראל, ולהתחיל מהיום ארבע שנים קדימה, בקמת מפלגה חדשה, עם ערבי ישראל, ויש אנשים נפלאים ומכובדים שתורמים לחברה ואפשר, הציבור הערבי יכול להיות כעת ולצאת עליהם עדיין, שידברו לדור הצעיר, שידברו להמונים במגזר הערבי, אבל שהם יהיו רלוונטיים. הח"כים הערבים היום פשטו את הרגל. רק תדמייני לך, מפלגה אטרקטיבית שמדברת לדור הצעיר ארבע שנים מראש, עם השקעה בחינוך, עם השקעה בפרסום, בשיווק, ברשתות החברתיות, אני מזכירה את הרשתות החברתיות במגזר הערבי, מאוד מאוד חזק. ואם יהיו אנשים אטרקטיביים, להפך זה משהו הפוך דווקא, הם יבררו את המפלגות המסורתיות. אני אומרת שמשם יבוא השינוי הגדול, אני לא שוללת הכנסת ח"כים ערבים במפלגות, אני חושבת שזה הליך דמוקרטי מצוין, אנחנו אסור שנהיה מדינה גזענית, שהמפלגות לא מייצגות את כלל האזרחים שלה, אבל לא משם תבוא הישועה. ושים לב מה קרה גם עם חד"ש, שימי לב מה קורה במרץ, במרץ יש ח"כים ערבים, ומה קרה? ראויים, עובדה שזה קשל, פרפרו בקושי עברו את אחוז החסימה. ושימי לב, הנתון הכי משמעותי, תעשו לזלזל בו, זה אחוזי הצבעה נמוכים. אפשר עוד שלושה, ארבעה מנדטים, אם לא חמישה נוספים, וזה המון, זה משנה את כל הגוש, והעבודה הנכונה להביא מהמגזר הערבי, כמו שהם לא יצאו. הם יתחזבו מהח"כים שלהם,
אז אני קורא את האתר של פנדה, כי מה עוד יש לי לעשות, ואני רואה את הדבר הזה. ספוג הזיכרון, ויסקו, במזרונים שלנו, פותח על ידי נאסה לשימוש אסטרונאוטים. ואני עושה כזה, מה? לא נכון. כאילו, נאסה, כשהם לא עובדים על שיגור של רובוטים למאדים, דאגו שיהיה מזרן מאוד נוח, אז ביררתי קצת את העסק הזה, והקטע המטורף מתברר שזה אשכרה נכון. אני יודע שזה נשמע כמו משהו שאני אמציא כדי שפרסומות למזרנים יהיו מעניינות יותר, אבל לא, זה אמיתי. בשנות ה-60, נאסה שמה אסטרונאוטים בתוך תיבות מתכת ושיגרה אותם במהירויות אדירות לכל מיני כיוונים. וזה לא היה פשוט, בשום מקרה. יש הרבה מאוד בעיות טכנולוגיות להתגבר עליהן כשמנסים לשלוח אנשים לחלל, ונתקלים גם בכל מיני בעיות לא צפויות. אחת הבעיות שהם נתקלו בהן הייתה הריפוד בכיסאות של האסטרונאוטים. כי כשאתם נמצאים בתוך חללית שנזרקת אל מחוץ לאטמוספירה, זה לא מאוד נוח. אתם בתאוצות של כאילו יורים אתכם מתוך אקדח. אתם נמאחים לתוך הכיסא שלכם, ויש מצב שאתם מאבדים את ההכרה בגלל זה. כי לא משנה כמה הכיסא שלכם הוא נוח, במהירות כזאת זה כאילו אתם שוכבים על בטון. אז לצורך זה, נאסה פחות או יותר אמרה, אנחנו צריכים לפתח את הספוג הכי נוח בעולם, כדי שהוא גם מאוד סופג ומאוד רך, אבל גם מאוד יציב, שלא יאבד את הצורה שלו. וככה המציאו את ספוג הזיכרון. ספוג זיכרון זה חומר שיש לו צורה ברורה, אבל ברגע שהוא סופג לחץ או חום, חום הגוף שלכם, הוא מתרכך. וככה אתם כאילו שוקעים לתוכו, הוא קצת עוטף אתכם, הוא מקבל את הצורה שלכם וזה נורא כיף. הקטע של זיכרון בספוג זיכרון זה שאחרי שאתם קמים, כשהטמפרטורה של החומר יורדת בחזרה, הוא לא נשאר עם שקע בצורה של אתם, אלא הוא זוכר את הצורה המקורית שלו וחוזר אליה. עכשיו, הרבה דורות של חומר עברו מאז 1966 ועד היום. ספוג הזיכרון במזרנים של פנדה הוא הרבה יותר משוכלל ממה שהאסטרונאוטים השתמשו בו. יש 10 סנטימטר של ספוג זיכרון מחולק לשתי שכבות, אחת קשה יותר מלמטה שתהיה תומכת ואחת רכה יותר מלמעלה, והתוצאה של כל זה שזה נוח בטירוף. באמת, הבעיה הכי גדולה עם המזרנים האלה זה שאתם פשוט לא רוצים לקום מהם, כי זה נוח מדי. וזה גם מאוד נוח שזה מגיע ישירות אליכם הביתה עם שליח, אחרי שאתם מזמינים אותו באינטרנט, ושאתם יכולים להחזיר אותו תוך 100 יום, בלי עלות אם אתם מתחרטים. בקיצור, אנשים שואלים לפעמים למה להשקיע כל כך הרבה משאבים בטיסות לחלל, כאילו למי אכפת שמישהו הולך על הירח, זה לא משפר את החיים שלי? אז זאת התשובה, זה כן משפר את החיים שלכם. כי ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לחלל מביאה גם דברים שטובים לנו, כמו למשל מזרנים ממש נוחים. וכולנו זוכרים את מה שניל ארמסטרונג אמר על הירח, זה צעד קטן לאדם, ותזמינו מזרן מפנדה ZZZCOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. זה מה שהוא אמר, נכון? משהו בסגנון בכל מקרה.
איימן עודה, מה הסיכוי שתקום פה איזושהי חזית דמוקרטית, שמאל, מרץ, חדש וכדומה, שתהיה באמת אלטרנטיבה שלטונית?
דפנה, אני איימן עודה. מטרת חיי לקרב בין ערבים ויהודים על בסיס של שלום ושוויון. זו היא מטרת חיי. עכשיו, אני חושב שיש שני דברים, משוואה שעומדת על שני דברים. אחד, שאנחנו, האזרחים הערבים לבד לא יכולים, אבל בלעדינו זה בלתי אפשרי. זו היא המשוואה. אני צריך להפנים את החלק הראשון שאני לבד לא יכול, השמאל הישראלי חייב להפנים את החלק השני שבלעדיי זה בלתי אפשרי. במידה ואנחנו נסכים למשוואה הזו, אנחנו יכולים לעשות את השינוי הגדול ביותר במדינה.
בוא נדבר גלויות. אתה מכיר את הגזענות כלפי החברה הערבית, אתה מכיר גם את הדעות הקדומות. מה הסיכוי שהמרכז, הקונסנזוס, אותם 30-40 מנדטים שככה כל פעם מכריעים מי ראש הממשלה, יסכימו לעכל מבנה פוליטי שהמשמעות שלו זה שרים ערבים ובחירים ערבים וערבים אפילו בחדרים שבהם מתקבלות החלטות ביטחוניות.
השאלה העיקרית זה לא המשרות, לא המשרדי הממשלה, אלא האוריינטציה הפוליטית, שזה שלום ושוויון. אני חושב שהמחנה הדמוקרטי צריך להיות מבוסס על 4 דברים. 1, שלום, 2, שוויון, 3, דמוקרטיה, 4, צדק חברתי. אלה הם 4 הדברים. האם יש דברים שנויים במחלוקת? יש 4 דברים שהם שנויים במחלוקת. 1 זה הנכבה וסוגיית הפליטים הפלסטינים. 2 זה יהדות המדינה והזכויות הלאומיות של האזרחים הערבים. אלה דברים שהם שנויים במחלוקת.
זאת אומרת, אתה מבין שגם אם תלכו לאיזשהו חיבור, אתם לא תסכימו על הדברים האלה לעולם.
לא, אני אגיד לך עוד משהו. אני גם חושב, למשל, אם תקרה מלחמה, למשל, נגד עזה. מה יהיה ביום הראשון, בשבוע הראשון, איך נתחלק? אין ספק שזה נושא מאוד מאוד מורכב וטעון מאוד, אבל אני חושב שצריך אומץ בשביל לבנות חזית רחבה יהודית ערבית ולהסביר לציבור בצורה הכי ברורה. למה אני אומר לך את זה? כי אכן אנחנו מסכימים על שלום, שוויון, דמוקרטיה וצדק חברתי. כולנו יודעים מה הם הקווים הכלליים לארבעת הדברים הללו. יישארו את הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. אבל איך פותים את הדבר הזה? למשל, אני רוצה זכויות לאומיות לאזרחים הערבים. אז יגידו לי, מה זה זכויות לאומיות? השפה למשל. יגידו, אנחנו מסכימים. זה שאני לומד בבית ספר ערבי, זה חלק מזכויות הלאומיות. זה שאני לומד על בית אומיה ספר שלם, ואת דפנה, למד רק שני עמודים, זה בגלל שאני ערבי, זו זכות לאומית. אני אבקש להכיר בעוול ההיסטורי. מה זה עוול היסטורי? למשל, הטבח בכפר קאסם, למשל, הממשל צבאי. אני אבקש סליחה מהמדינה ודרך לתיקון העוול. חלק מהמפלגות מרץ, למשל, תגיד, פה אני יכול להסכים במידה של 90%. כלומר, יש דברים שאפשר להתקדם. אפילו לגבי הדברים שהם רגישים, עם יהדות המדינה, אחד כמוני צריך להסכים, ואני גם מסכים, שהיהודים הם עם, מגיע להם זכות להגדרה עצמית. אבל הזכות להגדרה עצמית ליהודים, שאני מסכים שצריך זכות להגדרה עצמית ליהודים, לא צריך לסתור את השוויון העמוק, האמיתי בין ערבים ויהודים.
אבל בבסיס, אתה מסכים לזה שזה מדינה יהודית ודמוקרטית?
לא, אני לא מסכים למונח הזה, אני חושב שצריך מונח אחר, אבל אני צריך להסכים שמדינת ישראל ממשה את זכות ההגדרה העצמית לעם היהודי. אבל במהות שלה היא צריכה להיות מדינה דמוקרט, מדינה שוויונית לכולם, גם ברמה האזרחית, גם ברמה הלאומית. עכשיו, אין ספק שיש דברים שהם כן מורכבים, כי המציאות היא מורכבת, אבל כשאני אמרתי על דברים שצריך ליישם אותם, ארבע הדברים, ודברים אחרים שהם במחלוקת, גם הדברים שמחלוקת...
לא, המהות, ההגדרה, אם צריך לנסח איך מוגדרת מדינת ישראל בשני מילים, גם על זה אתם לא מסכימים.
לא, אבל אני חושב שאנחנו יכולים להסכים למשהו. למשל, תוכנית של 5 שנים, שאנחנו רוצים להביא את השלום, ולקדם שוויון בגדול בין ערבים ויהודים, ודמוקרטיה וצדק חברתי. האם אנחנו יכולים לבנות תוכנית, אני מדבר על תוכנית, לא אידיאולוגיה שלמה מא' עד ת', אלא תוכנית של 5-6 שנים.
שעליה מסכימים.
האם אנחנו יכולים לבנות דבר כזה? אני חושב שזה אתגר מאוד מאוד חשוב.
אבל עוד לפני זה, אתה יודע, יושבים המאזינים שלנו ותוהים, כי בציבור היהודי יש תחושה שהרשימות הערביות, שוב, אני מכלילה, אבל אתה מבין בדיוק למה אני מתכוונת, רק הולכות ומקצינות. זו הייתה קדנציה מאוד לא פשוטה לעיכול. כמובן, בסל רטס ואמירות קיצוניות כאלה ואחרות, ואני חושבת שהסי אולי, הסמלי ביותר, היה כמובן ההלוויה של פרס, שבחרתם לא להגיע אליה, אף שבציבור הישראלי הוא נתפס כאבי תנועת השלום וכדומה. ויכול להיות שגם אתם הולכים לכיוון הנגדי לגמרי, זאת אומרת, גם אתם לא הולכים לכיוון של שיתוף פעולה ואינטגרציה. כמה אתם בכלל רוצים להיות חלק?
אנחנו עושים שני דברים ביחד, גם זהות לאומית וגם השתלבות. שניהם ביחד.
והם יכולים ללכת יחד?
בוודאי, בוודאי. אני מן הסתם חלק מהעם הערבי הפלסטיני. זו שייכות לאומית. דרך אגב, יש דברים שהבן אדם לא בוחר בהם. כמו הצבע, כמו המין, כמו הלאום, כמו הדת. היום הבן אדם יכול לבחור בכל דבר, אבל אני מדבר על דברים שבאים עם הבן אדם, עם הילודה. אבל זה לא מצע, לא פוליטי ולא חברתי. אבל יחד עם זאת, אני אזרח מדינת ישראל. מתי יש התנגשות בין שני הדברים? בשלושה משרדי ממשלה. זה הביטחון, זה משרד החוץ, זה קליטת עלייה. אז אנחנו עד להשגת השלום, אנחנו נהיה רחוקים מכל הדברים הללו. אבל השאר הדברים, אפשר השתלבות מלאה בכל תחום ותחום, ואת זה אנחנו כן רוצים. ואנחנו ממש ממש רוצים השתלבות בפוליטיקה.
זאת אומרת, אתם רוצים להיות חלק מהממשלה, אם זה תלוי בכם, בוודאי.
אם יש ממשלה של שלום ושוויון, אנחנו, זה הדבר העיקרי.
גם בלד או רק חדש וטל?
אני חושב שאצל בלד זה...
סיפור אחר.
זה יותר מורכב, אבל אני מדבר בשמי, בשם חדש. אנחנו, הדבר העיקרי, הדבר ממש החשוב ביותר, זה שלום, שוויון. סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, יחד עם השוויון.
היה אפילו ולא תוקם אותה חזית, אגב, אני קצת מצויה במה שקורה בשמאל הפוליטי, ואני כבר רואה איך במפלגת העבודה לא רוצים לשתף פעולה עם הערבים, ובמרץ יש חלק שרוצה לשתף פעולה עם הערבים, וחלק שרוצה לשתף פעולה עם מפלגת העבודה, זאת אומרת, עוד כן, אבל, יהיה קשה לכנס את כל
ה... אבל פה אני מדבר מעמדת כוח. שבלעדיי חברים, אתם אף פעם לא תהיו בממשלה.
זה לא יקרה. לא, ברור, אני אומרת, אם יקום או לא יקום, אני אומרת, אפילו לא תצליחו להקים את זה בסופו של דבר. מה היית עושה במקומו של מנהיג המחנה הבא שיהיה, אני לא יודעת אם זה יהיה בני גנץ או מישהו אחר, כדי לקרב את הציבור הזה. מה היית עושה? היית מספיק לקרוא להם לשתף פעולה, לאחד כוחות? איפה דרך הביניים? זה מה שאני מנסה לשאול, אם יש כזאת.
מנהיג צריך לומר בצורה הכי ברורה, דבר שאמור להיות מאוד טריוויאלי, שיש פה 20% מהאזרחים, הם ערבים, הם בני המקום הזה, הם אזרחים בזכות, לא בחסד, וטובתם, טובתנו, ממש ממש בכל הרמות, אם זה בכלכלה, השתלבות של אזרחים ערבים, זה טוב לכלכלה בכלל, אם זה מבחינה תרבותית, אני חושב שאנשים בטוחים בעצמם, רואים שיותר מתרבות אחת עדיף על רק תרבות אחת. דרך אגב, אני אתמול סיימת את הספר 1984, שכל העולם קרא אותו. אני, כן, כן, ממש באיחור, כן. אני התחלתי לחפש דברים משותפים. מה זאת אומרת? אנשים פה רוצים שאני אתנתק לחלוטין מהעבר שלי. לחלוטין. אין שום דבר לא קרה. לפני 48, אפס. אני בן אדם נמצא פה בזכות. זו המולדת שלי. צריך לבוא פה מנהיג, להגיד את הדבר המאוד טריוויאלי, מאוד בסיסי הזה, שהם אזרחים בזכות, ומגיע להם שוויון בדיוק כמו כל האזרחים. אני חושב, בלי שיבוא הדבר הכל כך טבעי הזה, אי אפשר לעשות פה שינוי במדינת ישראל.
ואתה רואה איזשהו שינוי תודעתי שחל במנהיגי המרכז שמאל בעקבות הבחירות האלה?
אני חושב שיש משהו שמתחיל להתרחש. אני קורא כל מיני מאמרים בעיתונים שאומרים, סליחה, בלי האזרחים הערבים, אי אפשר. אני לא חושב שהייתה גישה כל כך חזקה כזו אי פעם אחרי בחירות. כלומר, כולם מרגישים שיש דבר שמזניחים אותו, והוא עוד יהפוך לראש הפינה, שזה האזרחים הערבים.
חבר הכנסת איימן עודה, יושב ראש חדש תעל, יש משהו שאתה רוצה להוסיף? אני רואה לפי הנשימה שלך.
אני רוצה להוסיף שחברים, נועדנו לחיות ביחד, יהודים וערבים. אנחנו פה, נשאר לנצח נצחים, יהודים וערבים פה. אנחנו חייבים למצוא את הדרך, איך לחיות בשלום, בשוויון, בדמוקרטיה, בצדק חברתי. האינטרס שלנו הוא אינטרס משותף. הוא תמון בכל העקרונות שהצגתי פה. אם זה השלום, אם זה השוויון והדמוקרטיה. לכן אנחנו, אנשים יהודים וערבים שמאמינים בדרך הזו, חייבים למצוא את הדרך איך לצעוד יחדיו.
יושב ראש חדש תעל, איימן עודה, תודה רבה שבאת אלינו היום, זה היה מרתק.
תודה רבה דפנה, תודה.
תודה, ותודה רבה לכם המאזינים שאתם חוזרים אלינו פעם אחר פעם, ממליצים, מדרגים, מפיצים וכדומה, זה מחמם את הלב. לרן לוי, העורך הראשי שלנו, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית, וכמובן לדני תימור, המנהל העסקי. זהו, ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.